שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. פינוי יישובים במהלך מלחמת חרבות ברזל, התוכניות, הקריטריונים ומה שקרה בפועל, וגם מחשבות לעתיד בעקבות האירועים שעליהם נדבר עכשיו עם דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל היימן, חוקר בכיר במכון. שלום רב לך.
שלום גם לך.
אתה פרסמת יחד עם עמית המחקר שלך אלון ברקמן את המאמר שלנו בנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי תמונת המצב העדכנית. מדובר על כך רבות בתקשורת, אבל זה נשאר איכשהו קצת מעורפל. הנתונים, מספר המפונים או המתפנים על דעת עצמם בסך הכל, לאן הם פונו או התפנו, אם תוכל לעשות סדר כדי שיהיה לנו גם איזשהו בסיס לדיון, זה יעזור מאוד.
על פי הנתונים שאנחנו מצאנו עד 1 לנובמבר, פונו או התפנו 253 אלף אזרחים, גם מהצפון וגם מהדרום. מתוכם כ-94 פונו או התפנו אל הקהילה, כלומר אל סידורים כאלה ואחרים, שכירת דירות וכולי, אבל על ידי המדינה הם התפנו למקומות הללו. 88 אלף פונו למלונות, ו-70 אלף איש התפנו עצמאית, כלומר על דעת עצמם למקומות שהם בחרו, ללא תאום עם הרשויות, וככה הגענו למספר 253 אלף תושבים. זו הפינוי הגדול ביותר של אזרחים מאז קום המדינה. לא היה כדבר הזה קודם לכן.
איך זה מתחלק, דרום, צפון?
זה בערך, פחות יותר חצי-חצי. צריך לזכור שאולי היישוב שעבר את הקושי הגדול ביותר לקריית שמונה, שכמעט פונתה האחרונה ביום שישי אחר הצהריים, כאשר הם התפנו ליותר מ-100 מקומות. יש כאלה שאומרים 180 מקומות שונים, וראש עיר אחד שנשאר בצפון וצריך לנהל את תושביו בכל כך הרבה מקומות על פני מדינת ישראל.
אז זה אירוע חסר תקדים כפי שכבר ציינת, וזה אירוע שמחייב התגייסות כמובן, לא רק של התושבים למען עצמם, אלא של המדינה שאמורה לספק את המענים. ועל זה אני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי תוכניות לפינוי שהיו קיימות לפני המלחמה, על ידי מי, מה התרחישים שבהם דובר, מה בעצם היה קיים במגירה עוד בשישי באוקטובר.
הנחת המוצא הייתה ונשארה עד היום שמדינת ישראל תחליט על פינוי אוכלוסין רק בשל סיכון חיים, או אם האוכלוסייה נשארה ללא קורת גג, וזה לא אמור להתבצע מסיבות אחרות, לא פוליטיות, לא לחצים ולא דברים כאלה. ההחלטה צריכה להתקבל על ידי הממשלה בהמלצת הצבא במקרה ביטחוני, ובהמלצת המשטרה במקרה של אירוע אזרחי. הוא צריך הפינוי הזה, כך גם תוכנן, לעשות על ידי הצבא, כאשר ההשלמה לפינוי זה הקליטה, והיא אמורה להתבצע על ידי אגף פסח, שזה אגף של משרד הפנים, פסח ראשי תיבות של פינוי סעד חללים. תפקידו מראש להכין את מתקני הקליטה למפונים, בעיקרם בתי ספר, מוסדות ציבור, פנימיות, אכסניות, בתי מלון, ולהפעיל אותם, כי צריכה להכין אותם בשגרה ולהפעיל אותם בעת חירום. ההחלטות, הנושאים שגובשו, היו מספר החלטות טרום מלחמת השבעה באוקטובר. פעם ראשונה שעסקו בנושא הזה היה בשנת 2004, שתי החלטות מ-4 ביולי ב-2004 ומאוגוסט 2004, והם הגדירו לראשונה את עוטף עזה, רק את עוטף עזה, לצורכי תמיכה כלכלית וחברתית. זה כלל את העיר שדרות ועוד 44 יישובים שנמצאים בטווח של 7 קילומטר. והמספר 7 קילומטר נגע אז ליכולת, לטווח של ירי הטילים והמרגמות מרצועת עזה. כך נקבע מספר 7 קילומטר, מספר שעד היום אנחנו נמצאים איתו. תוכנית שנייה הייתה ב-2012, נקראה מלון אורחים, והיא נתנה, הייתה אמורה לתת מענה לפינוי המוני של עד 300 אלף איש עקב מצב ביטחוני או אסון טבע, ללא הגדרה של מרחק מהגבול, והרשויות המקומיות ברחבי מדינת ישראל גם נדרשו להערך לקליטת אוכלוסייה בהיקף של עד 4% מגודלם. יישוב גדול קולט יותר, יישוב קטן קולט פחות. תוכנית שלישית הייתה תוכנית שנקראת תוכנית מלונית, גובשה בשיתוף של צהל ומשרד הפנים, נועדה לפינוי של 75% מהתושבים בטווח 4 קילומטר, רק לפרק זמן מוגבל של האירוע הביטחוני, גם כאן, גם בצפון, ומעניין שהתוכנית הזאת לא עסקה בערים. לא סדרות, לא קריית שמונה, לא נהריה, רק יישובים בטווח 4 קילומטר מהגבול. כלומר, כבר אנחנו רואים שיש כאן איזושהי סתירה בין תוכנית לתוכנית, כל אחת אמורה לתת מענה. עוד שתי תוכניות שהיו לאורך הדרך, תוכנית מרחק פתוח, קליטת יישובים מסמוכים, סמוכי גדר בדרום ובצפון, 25 יישובים בטווח יותר קרוב של 4 קילומטר, כאן נכנס הנימוק של פשיטה של כוחות מעבר לגבול, חטיפה, ולכן התארגנו רק לטווח הקרוב. והתוכנית האחרונה, תוכנית משב רוח, גובשה בשנת 2022, והיא תוכנית קצת אחרת, שהיא נותנת בעיקר לעוטף עזה ולשדרות, רענון, נותנת אפשרות להוציא את התושבים לרענון. התוכנית הזאת הופעלה פעמיים, פעם אחת במהלך שומר חומות במאי 21, ופעם שנייה בעלות השחר באוגוסט 2022. כלומר, אנחנו רואים שהממשלה עסקה בנושא. זה לא...
ועוד על סמך תרחישים של לחימה.
כן, כן. ותרחישים של לחימה, והשבעה באוקטובר בעניין הזה לא הפתעה מוחלטת. המדינה עקרונית הייתה ארוחה לעניין הזה.
מעניין מאוד. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך זה לעומת מה שקרה בפועל בשבעה באוקטובר, מה מכל הדברים האלה נראה לך אולי הרלוונטי ביותר לדרך שבה המדינה נכנסה לתמונה וסייעה למפונים, ואולי גם נתחיל לדבר על חוסרים או קריטריונים בהמשך שצריכים להיות לנגד עיני כל מי שעוסק בזה, ומעל הכל איך מתכללים את הסיפור הזה.
אז קודם כל התוכנית שהייתה אמורה, תוכנית מלון אורחים שהייתה אמורה לפנות תושבים לבתי ספר ולאכסניות בתוך היישובים, לפנות למלון זה בעיה, כי במלון אין שום מעטפת. לעומת זה לפנות ליישוב כמו הרצליה, תל אביב וכולי, בתוך היישוב יש מענים, יש מחלקת רווחה, יש מערכת חינוך, ולכן התוכנית מלון אורחים מראש אמרה נפנה ליישובים קיימים. אבל שום דבר מזה לא קרה, והתושבים, כמו שאנחנו יודעים, פונו בתחילת הדרך אך ורק למלונות, חוץ מאלה שהתפנו בעצמם והחליטו לא ללכת למלונות, אבל המדינה שלחה בתחילת הדרך למלונות, ושתי החלטות הראשונות של הממשלה היו החלטות בדיעבד. הראשונה הייתה מה-12 באוקטובר, שאישרה בדיעבד את פינוי האוכלוסייה בעזה בטווח 4 קילומטר, זה היו 15,000, כמעט 16,000 תושבים, בהתאם לתוכנית מרחק בטוח שהגדרנו אותה קודם, וגם על איזשהו מענה כספי. שבוע לאחר מכן, 6 ימים לאחר מכן, ב-18 באוקטובר, שוב בדיעבד, פינוי של התושבים מגבול הצפון, 27,000 במרחק של 2 קילומטר, היא הסמיכה את שר הביטחון להגדיל את זה ל5 קילומטר, ואכן שר הביטחון עשה את זה, ופינה ב-20 באוקטובר את תושבי קריית שמונה, שהם היו עוד 23,000 תושבים ועוד יישובים נוספים. כלומר, די בדיעבד, די ספונטני, די לא מסודר, די ללא מערכת שעובדת כמו שצריך, והיום כל היישובים גם בצפון, בטווח של עד 5 קילומטר התפנו, ואין לנו שם תושבים. לאחר מכן הייתה עוד החלטה לגבי ב-19 באוקטובר, שתי קבוצות מאשקלון, שהייתה העיר שבשלב הראשון הופגזה, או נראו אליה הכי
יש
הרבה...
יש שם הרבה בתים בלי מיגון.
כן, הרבה בתים בלי מיגון, ונראו עליה הכי הרבה טילים מכל היישובים האחרים. ועוד החלטה ב-23 באוקטובר, בדיעבד, אישרו בדיעבד את פינוי תושבי שדרות, ותקופת הפינוי הערכה מאז עוד ועוד ועוד, ונכון להיום, נקבע שמפונים שפונו למלונות יוכלו לשהות בהם עד השבעה ביולי 2024, פרט לתושבי אשקלון שכבר המועד הפינוי שלהם הסתיים. כלומר, אנחנו רואים מערכת תגובתית, לא מערכת מתכננת, לא מערכת עובדת בצורה מסודרת, ותגובתית, אמנם על הבסיס של הדבר הזה, ובעיקר לא היה מי שינהל את האירוע.
אז זו בדיוק השאלה הבאה שלי. וזה כבר אולי במעבר מהתיאור לניתוח והלאה למסקנות. האם בכלל יש גוף שמדינת ישראל מגדירה כאחראי על לפרויקט הזה, לכשהוא קם, תגיד, גם אם זה אולי בצורה ספונטנית, יש מישהו שדרכו עוברות כל ההחלטות, הוא זה שבעצם מבחין בין התפקיד של כל אחד מהשחקנים המשניים, או שאין בכלל סרט כזה בישראל?
אין במדינת ישראל גוף שיש לו אחריות, סמכות ותקציב לטפל בעורף של מדינת ישראל, הן באירוע ביטחוני כמו האירוע הזה, והן, אולי נתייחס לזה בהמשך, גם ברעידת אדמה. אין גוף כזה. אין דבר כזה. פיקוד העורף, צריך להבין, הוא עושה דברים היום במדינת ישראל, כי הוא לוקח אחריות על דברים שהוא לא אחראי להם. הוא נכנס לוואקום, על זה מגיעה הערכה רבה. אבל הוא, כמו פיקוד מרכז, פיקוד צפון, פיקוד דרום, שאחראי על הביטחון בגבולות, פיקוד העורף אחראי על הביטחון בעורף. הוא לא אחראי על מערכת התראה לרעידות אדמה, מנושא שהוא לקח עליו אחריות. הוא לא אחראי על הפינוי מעבר להוצאה של התושבים החוצה. הוא לא פינוי אחראי על לאן הם יקלטו. זה אמרנו קודם משרד הפנים. אין גוף שרואה את כל התמונה ביחד, שמכניס תחת כנפיו את פסח, את מלח, את פיקוד העורף, את כל הגורמים ביחד, מסתכל על התמונה המלאה, ועושה סדר במהלך, למשל, של הפינוי מתחילתו ועד סופו.
זה תוצאה של החלטות שלא לקחו בחשבון את מה שאתה אומר עכשיו, או שבתיאוריה אמור להיות דבר כזה, אבל בפועל לא קרה?
אין. היה פעם משרד העורף. הוא היה שנה וחצי, משרד הביטחון התנגד לקיומו, כל הגוף הזה פורק, המשרד הזה פורק, וכל הסמכויות שלו נקלטו בתוך משרד הביטחון. משרד הביטחון עסוק היה בשר הביטחון, עסוק היה בלחימה ובצדק רב. העורף נשאר מאחור, ואין במדינת ישראל, אני חוזר על המשפט הזה פעם שלישית, ואני בקשר של רעידות אדמה, אני כבר חוזר על זה שנים רבות, אין במדינת ישראל גוף אחד שאחראי על מכלול הנושאים של העורף. זה גם כולל חינוך ורווחה ופינוי גופות במקרה של רעידת אדמה, לא במקרה הזה, לשמחתנו בינתיים. אין גוף כזה, לצערנו הרב, במדינת ישראל. הממשלה לא החליטה מעולם על הקמתו, והוא לא קיים. רחל, צריך לזכור, כולם מפנים מבט לרחל, רשות החירום הלאומית, אבל רחל אין לה אחריות וסמכות. רחל זה גוף מתאם. הוא איננו גוף שיכול לתת הנחיות. הוא יושב במשרד הביטחון, הוא לא יכול להנחות בהנחיה את משרד השיקון, או את משרד החינוך, או את משרד הרווחה.
אז בוא נסכם את הדברים עם הקריטריונים החשובים שאתם גם מציגים אותם בצורה מאוד מפורטת במאמר שאנחנו ממליצים לקרוא. ועוד המלצות, ורציתי בהזדמנות הזאת גם לשאול אותך לגבי האתגר הזה שעדיין קיים, בעיקר בצפון, אחרי כחצי שנה של מלחמה, של ירי תלול מסלול. Okay. בחלק מהמקרים גם מדובר בירי שקשה מאוד לתת עליו התראה, כמו נגד טנקים, טילים כאלה שיכולים לפגוע במהירות קצרה, גם בזמן קצר מאוד, אבל גם בטווח קצר מאוד. מה בעצם יכול להיות המענה במקרה כזה, ואיך זה בכלל יכול להיות מתוכנן מראש?
אז במאמר הזה, המאמר שלי ושל אלון ברקמן, אנחנו הצענו 4 קריטריונים חדשים, שעל פיהם בעתיד צריך לבצע פינוי. והקריטריונים הם סכנה של חדירה קרקעית ואפשרות של השתלטות על יישוב, אם יודעים שזה עומד לקרות, צריך לפנות את התושבים. סכנה של ירי טילי נונטט, כולל טילי נונטט בעלי ביות כזה או אחר, ביות אופטי או אחר. סכנה של צליפה ישירה, ויש לא מעט יישובים שבצפון שנמצאים במצב הזה. ומידע מודיעיני לגבי איזושהי פעילות עוינת ספציפית שמסכנת תושבים באופן חמור ומיידי. וכמו שאמרת, אין את קריטריון הירי תלול מסלול, ולא מעט נשאלנו על השאלה הזאת, והתשובה היא פשוטה. היום מדינת ישראל כולה נמצאת תחת איום של ירי תלול מסלול, ולכן אין משמעות לטווח הקצר או לטווח הארוך. יתרה מכך, דווקא היישובים שנמצאים קרוב לגבול, ברובם יש ממדים, ובמקומות קצת יותר מרוחקים מהגבול אין ממדים. ולכן להשתמש בקריטריון הזה, בעצם אם תתחיל לא עלינו מלחמה בעצימות גבוהה עם,
מדברים
עם,
על זה,
עם לבנון, אז כל מדינת ישראל נמצאת בפוטנציאל לפינוי. אז לאן תפנה, אחד יכול להתפנה לביתו של השני, אבל אין לזה שום משמעות. ולכן הורדנו את הקריטריון הזה כקריטריון לפינוי של תושבים.
אוקיי, אז מה כן בעצם? מה לדעתכם צריכים להיות הקריטריונים הקובעים שאמורים להיות בעצם גם, הייתי אומר, האלף בית להתנהגות של גופי השלטון, של בעלי הסמכות, וגם אם תוכל להסביר איך לדעתך צריכה להתנהל המדינה מבחינת חלוקת סמכויות ותכלול של האירוע, כדי שלא ניקלע למצב שבו אחד מסתכל על השני ולא ברור מי אמור לקחת אחריות.
תראה, את הקריטריונים האלה, מי שכרגע אנחנו ממליצים במסמך שכתבנו, זה לממשלה, למשרד הביטחון ולרחל לקבל את ההמלצות לגבי הקריטריונים הללו. באופן מעשי, מי שיכול לקבל את ההמלצות הללו כרגע ולהשתמש בהם, זה באמת רחל, אבל כגוף מתאם וגוף ממליץ. כלומר, משרד הרחל יכולים, נניח, והם יאמצו את הקריטריונים הללו, בבוא העת הם יכולים להמליץ לממשלת ישראל לפנות יישובים כאלה ואחרים על פי הקריטריונים הללו. וההמלצה חוזרת ונשנית, להקים גוף עם אחריות וסמכות ותקציב, לנהל את העורף של מדינת ישראל, הן באירוע ביטחוני כמו האירוע הזה, והן באירוע של רעידת אדמה. ואני אקח רק את האירוע הזה. אחרי זמן הוקמה מנהלת תקומה לדרום. לצפון אין מנהלת. לו היה קיים גוף כזה, על פניו ובבסיס של הגוף הזה, הייתה אחריותו לטפל בכל המפונים בצפון, שהיום אין מי שמטפל בהם, על כך זועמים, כועסים ראשי הרשויות בצפון. אין תקומה לצפון. אם היה גוף כזה במדינת ישראל, אחריות, סמכות ותקציב, הנושא הזה היה מטופל על ידה.
כי בעצם, אם אנחנו רוצים לסכם, אלה שהרימו את הדגל היו ראשי הרשויות המקומיות, כי הם כמובן כאבו את כאבם, וכמובן שמו בראש מעייניהם את כל מה שהתושבים שפונו היו זקוקים לו, כולל עניינים של מסגרות חינוך, כולל עניינים של עבודה, של פרנסה. אבל אם הייתה תוכנית שהייתה אמורה לטפל גם בנושאים האלה, אז זה לא היה אמור אפילו לעלות על הפרק.
הכל היה נראה יותר טוב, אבל אני אפילו לא מדבר על תוכנית. אם היה גוף. שהיה מסתכל על כל הצפון כמערכת אחת, כמו שאמרת, מי פינוי התושבים? דרך דאגה לחינוך, דרך דאגה לרווחה שלהם, דרך השיקום שלהם, השיקון שלהם בתקופה הזאת, שיקום הבניינים לאחר מכן. הוא מסתכל על כל זה מערכה אחת. זה לא מערכה מלחמתית, אבל זה מערכת עורף אחת. אם היה גוף כזה, הכל היה נראה הרבה יותר טוב.
ואנחנו כמובן נמצאים בערך חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, ועדיין אנחנו לא יודעים מתי המשבר הזה, שעליו דיברנו עכשיו, יסתיים ואיך. אבל בכל מקרה נתת לנו כמה כיוונים למחשבה וגם פתרונות שהמדינה כמובן נדרשת לתת עליהם את הדעת. תודה רבה לך, דוקטור אריאל היימן.
תודה גם לך.